עכשיו ב-103 FM איפה הכסף? עם ליאת רון ואריה מליניאק.
ערב טוב מאזינים יקרים, ערב טוב לאריה מליניאק, ארלם מליניאק.
ארלם גלובטרוטרס.
שכחתי את הטלפון שלי שוב בחדר שלנו, איזה עצבים.
מה את רוצה? סוף סוף זכית לשעה של שקט.
לא, איך היה לי שקט.
את יודעת שיש אנשים ששוחים לידי בבריכה, אחרי כל חמש בריכות הם מוציאים את הראש, מסתכלים בטלפון אם יש להם הודעות.
כן, אתה יודע, פתאום...
אנשים דפוקים.
לא, זה במטבח, אני בטוחה שזה במטבח. טוב, אז ככה, מה יש לך לספר לי? אתה רצית לספר לי משהו מאוד מעניין.
לא, תקשיבי.
נו.
שחקן, ספורטאי מקצועני, הוא בעצם מפעל, עסק. עכשיו, אני לא אומר שכל תכלית העיסוק בספורט מקצועני זה כסף. צריך גם ליהנות, יש פה ניהול וכן הלאה, ושחקנים גדולים יש גם מנהלים. מה הסיפור? למכבי תל אביב, גדל אצלם אחד השחקנים המוכשרים באירופה, אוסקר גלוך, הוא בחור בן 18, והחלום של כל שחקן זה להיות שחקן חופשי. מה זה אומר? הוא ינהל את המסעים המתנים או מישהו מטעמו, הוא ישחק איפה שהוא רוצה.
למה? כי ככה מה קורה?
תכף אני אסביר לך, והוא ישים בכיס את כל דמי המענקים שהוא יקבל. לעומת זאת, האלטרנטיבה זה עבדות. כמו שהיה פעם, שחקן הוא עבד של הקבוצה, הם מחליטים איפה הוא ישחק, כמה הוא יקבל, לא טוב לו, שישב בבית ויתייבש. והבחור, החלום שלו היה אמור להתגשם בעוד כמה שבועות, כשהוא יוכל כבר להתחיל לנהל מסע ומתן עם קבוצות, ובקיץ הבא להיות משוחרר. ואז מה? באו ושכנעו אותו לחתום לשלוש שנים. תשמעי, זה פשוט לא יאמן. הוא קיבל מיליון שקל על החשבון, כי הוא הולך להיות חייל וזה בסדר. אבל את הסכום הזה, תביני את הפרופורציות, מרוויח מנו סלומון שכבר נמצא היום משחק באנגליה בחודש.
אז רגע, מה קרה? מה קרה פה? עבדו עליו?
עוקץ.
מה זה עוקץ?
אז ההודעה מהמועדון ממכבי תל אביב, שזה נהדר, שאתה מוקיר תודה על מה שהשקיעו בך, זה מזכיר לי, את זוכרת את בית ברנר? את מועצת הפועלים, ככה היו מדברים, עזוב כסף, עזוב, אתה תוקיר תודה, אנחנו נכבד אותך. וואלה, לא מאמין שחזרנו.
משהו, משהו. טוב, בקיצור, אני רוצה לדבר איתך על מי יהיה שר האוצר הבא. המרוץ לאוצר נמצא בעיצומו, והמועמדים, כן,
אביגדור, כן. ליברמן?
לא.
מי עוד יכול להיות? נו, תגידי
אז
לי.
אז אני אגיד לך, אז ככה. המועמדים זה או מהליכוד, כיוון שבנימין נתניהו צריך לחלק את התיקים, אז הוא יעדיף אולי להשאיר את זה בליכוד, כך נראה.
השאלה על מה לוותר.
רגע, לא, 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 אני לא חושבת שהוא יוותר, אלא זה תיק מאוד 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 חשוב ואסטרטגי. אז ככה, יש שני מועמדים עיקריים מהליכוד.
כן.
ישראל כץ הוא לא אחד מהם. אוקיי? אחד הוא ניר ברקת. הוא היה. ניר ברקת.
נכון.
שהוא איש עשיר, העשיר ביותר בכנסת.
הוא לא שר האוצר, הוא האוצר.
הוא האוצר. הוא לא צריך, הוא לא צריך גם לא לקחת משכורת וככה. או אלי כהן. עכשיו, אלי כהן...
אלי כהן זה פרטיה.
למה פרטיה?
חתיאת שהוא... ב-CEO הוא היה חבר הנהלת ההתאחרות לכדורגל.
באמת?
וזה יפה מאוד שהם מדקלמים טקסטים. טוב, למה ללכלך?
לא, לא, לא. אני דווקא חושבת שאלי כהן הוא אחד האנשים...
הוא במקצוע שלו הוא רואה חשבון.
הוא היה משנה למנכ״ל הכשרת היישוב, הבן אדם היה שר הכלכלה, עבד מול האוצר. מכל הגוורדיה הזו יש סיכוי רב מאוד שהוא יהיה, וגם הוא נבחר במקום השני, והוא לא קם נגד נתניהו, כמו ברקת.
מה זה לא קם? זה אנדרסטייטמנט.
אוקיי, הוא איש שלו.
הוא הקריא את דף המסרים לשונו.
זה אחד. עכשיו, המתמודד האחר, בצלאל סמוטריץ', שאני חייבת להגיד לך, שהוא יהיה...
הוא שר טוב.
שר מעולה.
ואיש מפחיד.
הוא יהיה שר מעולה.
אני מסכים.
מה היה בתוכנית?
אל תשאלי.
אתה תדבר, אני אחפש את הטלפון שלי.
יאללה. המהפך הפוליטי וחילופי השלטון הצפויים יובילו ככל הנראה גם לשינויים במדיניות הכלכלית של הממשלה. על פי הערכות, כדי לעמוד בהבטחות הבחירות, תידרש הממשלה לתוספת של 30 מיליארד שקלים בשנה. חבר הכנסת אורי מקלב, מבחירי דגל התורה, יהיה כמובן אורח שלנו בתוכנית. רשתות המזון, רשתות השיווק הגדולות, שופרסל וקרפור, יוזמות תוכנית התייעלות חדשה, שזה אומר הרבה עובדים הולכים הביתה, לסגירת סניפים ואולי גם לעיקור מחירים, אם אנחנו נסכים לקנות. האם זה באמת נדרש? הכלכלן תמיר בן שחר יהיה איתנו? וכמובן, בורסה.
בורסה,
מה קורה ברחבי העולם? האם לבחירות בישראל יש השפעה על המסחר בתל אביב? ואני אוסיף, האם לבחירות בישראל יש השפעה על הנסדק?
כן, ואפשר לסגור את סיפור הטלפון?
אנחנו אור לגויים הרי.
אפשר לסגור את סיפור הטלפון, הוא היה מתחת לשולחן. אלוהים אדירים, איפה הראש שלי? איפה הכסף?
אני מוריד את הטלפון שלך מסדר היום מחוסר עניין לציבור.
או איפה הכסף? העורכת יעל איילון, מפיקה מלי בנימינוב, על השידור איציק אהרון ובדיגיטל ירון זאבי, עדן בן ארי ורעות מתתיהו ארגון. ואנחנו פותחים בכותרות. העלאות הריבית באירופה נמשכות, הבנק המרכזי באנגליה העלה את הריבית בשלושת רבעי האחוז לרמה של 3%, הגבוהה ביותר מאז 2008. אמש העלה גם הבנק המרכזי בארצות הברית את הריבית בשלושה רבעי האחוז. יוסי פריימן, מנהל בית ההשקעות פריקו, מסביר את ההשלכות של המהלכים.
בסביבת ריבית גבוהה, המשמעות שלה למעשה ששוק המניות עשוי להמשיך ולרדת, יהיה לזה השפעה מאוד גדולה על הרווחיות של החברות. חברות יתקשו גם לחלק דיווידנדים, גם לקנות את המניות של עצמן, ובמיוחד לממן את הפעילות השוטפת שהם רוצים. ובסביבה כזו של ריבית גבוהה, מעבר למיתון הביקושים מצד הציבור הצרכנים, זה גם מקשה מאוד על פעילות על חברות.
יצוא השירותים ירד באוגוסט ב1.8% לעומת חודש קודם. בלטה בנתוני הלמ"ס הירידה בהיקף היצוא בחברות ענף ההייטק. אורי גרינפלד, האסטרטג הראשי בפסגות, מסביר.
קשה להיות מופתעים מהנתונים, שכן כבר מתחילת השנה, עם הירידות החדות שראינו בשווקים בכלל ובנאסדק בפרט, היה די צפוי שנראה את הענף הטכנולוגי הולך ומעט, זה יבוא לידי ביטוי גם ביצוא הישראלי. בסופו של דבר, הענף הזה ימשיך לצמוח ולהיות קטר של הכלכלה הישראלית. הביקוש העולמי לשירותי טכנולוגיה ישראלים כנראה ימשיך להיות חזק, מה שנותן למשק המקומי סוג של חסינות בפני המיתון הצפוי בלא מעט מדינות בעולם.
הכנסות חברת טבע קטנו ברבעון השלישי ב8% והסתכמו ב3.595 מיליארד דולר. הרווח הנקי ירד בשיעור חד ל56 מיליון דולר. אוניברסיטת תל אביב מדורגת במקום השביעי בעולם במדד היזמות של חברת המידע העסקי פיצ'בוק. 814 יזמים בוגרי האוניברסיטה גייסו הון בהיקף כולל של 26.5 מיליארד דולר. פרופסור משה צבירן, מנהל מערך החדשנות והיזמות באוניברסיטה, אומר לאיפה הכסף? כי השיבוץ הגבוה נובע בין השאר ממדיניות האוניברסיטה.
מעבר להקניית השכלה רחבה ומצוינות במנעד רחב של נושאים ובמנעד רחב של תחומי ידע, אוניברסיטת תל אביב, כאוניברסיטה היזמית של מדינת ישראל, נותנת לתלמידיה גם חשיפה לעקרונות ולכלים של עולם היזמות והחדשנות, ומאפשרת להם גם להתנסות ביזמות הלכה למעשה בפרויקטים חדשניים המשולבים בתוכניות הלימודים. נושא נוסף זה היכולת שלנו להעצים את הסטודנטים ואת הבוגרים בתחום הזה, ולראיה באמת התוצאה.
זהו, אנחנו סיימנו את הכותרות. מתחילים.
יאללה.
כן, אנחנו רוצים לפנות למה שצפוי לנו במינוי ובהבטחות הקואליציוניות של ראש הממשלה החדש לחבריו לקואליציה היציבה. שנראית לפחות כרגע 65 קולות. ממשלת נתניהו תזדקק לעוד 30 מיליארד שקלים.
היא לא תזדקק אפילו לשקל.
מה זאת אומרת?
כי אין סיכוי שהיא ממלא את ההבטחות שלו, אז לא צריך גם כסף.
אתה התחלת קרבי, הייתי אומרת.
לא, הניסיון.
הניסיון. אז אנחנו נאמר ערב טוב לחבר הכנסת אורי מקלב מיהדות התורה. שלום שלום.
שלום וערב טוב.
שלום.
איך נו, מה, איך, איך התחושות? אנחנו בטוח שאתה כולך מתפוצץ מאושר.
מתפוצץ, ואנחנו, ברוך השם, באמת אין כאן שמחה לעד, אנחנו מרגישים מרגישת הקלה יותר. היו כאן, זה היה באמת בחירות שלא צפו את התוצאות, היו מראש ודאי לא למפלגות החרדיות. אני שמח שזו התוצאה. אני חושב שזה יביא שקט. בסופו של דבר הייתה ניסיון, ובכל אופן לא ניסיון, הייתה מערכת בחירות שהייתה מאוד עם השמצה, עובדה שתי מפלגות, השמיצו את הציבור החרדית, האוכלוסייה החרדית, פגעו בהם גם קודם. אני חושב שעכשיו אנחנו נגיע לזה סוג של שקט. לא נשמע את החזות שנשלחת החרדים במריצה למזבלה, ועוד פגיעות כאלה ואחרות, ואני חושב, ואני מקווה, את, ואו ששתי מפלגות, או שני ראשי מפלגות, יריבו אחד עם השני, מי אותו רוצה לפגוע בחרדים, זה שר התרבורה, או שר האוצר. אני חושב שעכשיו צריך לתקן את מה שקלקלו, ולעשות יציבות ושקט.
אם אתה היית רואה את ארי כאן מקפץ בכיסא, כן, דבר.
קודם כל, תשמע, אני בא מהספורט. ואני מכיר את התחושות הנפלאות שאתה זוכה בגביע. הבעיה שבבוקר מתעוררים ליום שאחרי הזכייה בגביע, ויש כל מיני בעיות בחיים. אבל אני חייב להגיד לך, אני הזנתי למה שאמרת, לא מספיק, לא די. עד מתי הפרנויה הזאת נתלים על איזה משפט שתמיד בכל דור ודור קם איזה אידיוט שאחד אומר צ'חצ'חים, השני אומר מזוזות, השלישי אומר מריצות, וממשיכים ומחזירים את זה. לא הגיע הזמן לשים את כל הדבר הזה בצד?
תשמע, זה לא איזה אוהד ביציאה, אתה מהספורט שצועק איזה כללה. אתה מדבר על המאמן, אתה מדבר על השחקן
הראשי. מסכים איתך, מסכים איתך.
מדברתי על שר האוצר שעושה.
מסכים איתך ב-100%.
זה לא משהו כאן, אתה יודע, בתקופת בחירות באיזה ויכוח. אדם לכל אורך השנה וחצי האחרונים, מה שאני נגד עיניו היה, כששאלו אותו על יוקר מחיה, שאלו אותו, אז הוא אמר, החרדים אשמים, אתם משנים מסים בגלל החרדים. כל דבר, התשובה הייתה חרדים שדיברו על שר התחבורה, מה אתה עשית, איך אתה מטפלת בכל הדברים, עם העומסים שיש לנו, עם בעיות תחבורה, בעיות אחרות, אז היא רק הייתה להגיד שאני אדאג לקו, עוד קו שיפתח בשבת, ועושה, היא פותחת הקו.
בוא רגע נעבור, אז בוא נעבור רגע.
אבל זה לא העיקר.
בדיוק,
בוא נדבר על כסף.
היום מוסר, היום מוסר.
אז בוא רגע נדבר, נתחיל מהתפקיד של שר האוצר. האם יצחק גולדקנופ, יושב ראש יהדות התורה, יבקש להיות שר אוצר כמו שהוא הכריז? האם אנחנו נראה שר אוצר משס, אולי את אריה דרעי יושב בלשכה?
אני חושב שהוא כבר הסביר את עצמו כמה פעמים, הוא אומר, אני לא צריך להרגיש שאני לא ראוי להיות שר אוצר, אבל הוא לא אמר...
מי אמר שהוא לא ראוי להיות שר אוצר?
אמר את זה יצחק גולדקנופ, אמר, אני לא יכול להיות גם שר האוצר, אני יכול להיות גם, אני לא רוצה, אני לא חושב שאני לא רואה יותר ראוי, ואני מסתכל על כולם בשוויוניות, הוא לא אמר שהוא ידרוש, אבל גם הוא אמר, אני ראוי, אבל גם משנה מה שהוא אמר, הוא כבר הסביר את עצמו, הוא לא ידרוש, קודם כל הוא צריך לדרוש, וגם אם היה דורש, אז למה צריך לראות, הוא אומר, למה צריך לראות משונה, בגלל שאם יש לי זקן וכיפה, אז אני לא יכול להיות שר האוצר, אנחנו מילינו תפקידים
ממשלתיים.
וראש ועדות, בהצלחה גדולה מאוד, במקצועיות רבה, אני לא חושב שהם צריכים ליפול ממישהו אחר. דווקא שרי אוצר שאומר, אני אוכלוסיות שלמות לא ייתן, זה צריך יותר להפחיד. אבל אחד שבא ואומר, אני מוכן להיות שר אוצר ונתת לכולם, וידאוג לכולם, זה דווקא צריך לקבל אותו, באמת בחלק הפעמים, בהבנה. אנחנו, אני לא חושב שזו התורה לא תבקש את שר האוצר, היא כבר, היא יודעת לה, אני מכוונת פחות או יותר, היא כמו התפקיד...
יושב ראש ועדת כספים.
כספים, לא רק כולם יודעים.
לא, יש אליך שאלה בעניין הזה. אם אתה הזכרת את הוועדות, הטענה הראשונה, אני זוכר לאחר הבחירות האחרונות, הייתה, ומזה התפוצצו הרבה דברים, שלא נותנים לאופוזיציה ייצוג בוועדות. השאלה, האם אתם תיתנו לאופוזיציה ייצוג בוועדות?
תראה, אנחנו גם אמרנו יחד עם זה שתזכרו שהגלגל מסתובב, אז אתה יכול, יש לך שתי אפשרות, לבוא ולהגיד מה שהיה טוב להם גם טוב לנו, אני חושב שזאת גם תשובה לגיטימית, ויש אפשרות שאומר, אני לא מתנהג כמוך כמו שאתה התנהגת.
ומה אתה מציע?
אז אני חושב שאנחנו נדון בזה, אני חושב שנעשה גם מזה וגם מזה. יש דברים שנגיד שאנחנו לא מתנהגים כמוכם, ויש דברים שאנחנו...
אז בוא נדבר על כסף, בסדר? אני אשאל אותך שאלות קצרות, תענה לי כן או לא, מה, לאן פניכם מועדות? למשל, האם תהיה חלוקה מחדש של תלושי מזון? אתם תעמדו על זה?
אנחנו הבטחנו שאנחנו נעשה את זה ונחזור על הדברים האלה, ואני מקווה שאנחנו נעשה את זה, כן? אנחנו כוונתנו לעשות את זה.
אוקיי, האם תקפיאו ארנונה, מים, דלק... כמו שהבטיח ראש הממשלה, תעמדו על זה?
אנחנו, אני יודע, ראש הממשלה, זה ראש הממשלה צריך לעמוד במה שהוא אמר, אבל אני חושב שאנחנו נעשה את הכל כדי שמחירים לא יעלו. נלחם ביוקר המחיה היום של שכר דירה, של משכנתאות, שאנשים מחזירים, החזרים, שמפעים היום, חלק גדול מלוקחי המשכורות, ההחזר הוא 50% מהמשכורות שלהם. זה לא שאני אומר את זה, זה אנשים מקצוע, זה פרוסם גם כן, זה דבר שצריך לראות איך...
אתה לא יכול לגעת במשכנתאות, ברור לך, זה רק הבנקים יכולים לגעת במשכנתאות, למרות מה שנתניהו הפתיע.
אבל יש אפשרויות, יש אפשרות של תעריביות, לצמצם את העלה הגדולה, לשנות את המדינות...
מה זאת אומרת, להתערב בפעילות של הנגיד, להגיד לנגיד להרגיע כאילו?
צריך להיות פעילות שהנגיד לא יצטרך לעשות את זה. אני אגיד עושה את זה מכוח דברים, אם זה מכוח מיתון או שיש אינפלציה וצריך לעשות הכל כדי שלא יצטרך לעשות את זה.
אבל אם יש אינפלציה, רגע, אם יש אינפלציה, הרי אנחנו יודעים שזה לא משהו שקשור רק לישראל, זה משהו שקשור לכלל העולם. אז להגיד לנגיד עצור, אל תעלה את הריבית?
מה שהחוק מאפשר להגיד, נגיד, מה שהחוק לא מאפשר לו, נגיד לנגיד, אבל יעשו הרבה פיוט, והעובדה היא שהמשכנתות במשך שנים רבות, שכשאנחנו היו בשלטון, זה לא עלה. וצריך לראות מה לעשות עם זוגות צעירים שיש להם מחזרים גדולים.
תקציב ישיבות.
אז יכול להיות שהממשלה צריכה להתערב לזוגות צעירים. יכול להיות שהממשלה אומרת, מי שהיו זוג צעיר, מי שקנה את הדירה ולנו דירה אחרת, וזה לא, זה לא דירה שנייה. ועוד הממשלה צריכה לראות, לראות, לדאוג לאזרחיה, לראות שאנשים יעמדו בנתן המשכנתה, שאנשים יוכלו לקחת, לקנות דירות, אנשים לא יוכלו לקנות דירות, אם יש להם משכנתה כזאת גדולה.
שאלה.
יש מחלות של דברים. העובדה היא שהמחירים, לא היה השתולות מחירים. אנשים, לא, הממשלה לא הייתה מנוכרת. כל התפתחות שהייתה שהובילה לעליית מחירים, הממשלה התערבה, שר האוצר התערבה, הממשלה כולה התערבה. כאן אנשים אמרו, צעקו, אמרו על המחירים, אף אחד לא נלחם, אף אחד לא נלחם, תקריא פעולה אחת.
עכשיו מתחיל מיתון.
לגובה שכירות הדירה. ושר האוצר אומר, מה פתאום, אין עלייה בשכר הדירה, אולי בכמה רחובות בתל אביב.
טוב, טוב, אתה מתעקש לעזוב אותם, די, הם כבר לא פה.
מה עם תקציב השקל?
יש לי שאלה, יש לי שאלה.
מי שהיה בתורמה לא משתחררו.
לא, אני מסכים איתך, אני אומר את זה
באמפתיה. לך
לאריה,
הוא יעזור לך, הוא מטפל טוב.
תקשיב, אם אתה מנקה את הגידול הטבעי, האם פרקטית, האם תקציב הישיבות שילכו עלינו אימים, שיסגרו וייבשו אותם, אתה מכיר את המספרים, האם הקטינו באמת את הקצוות לישיבות בניקוי הגידול הטבעי?
אתה יודע איך אתה מסתכל על זה, ודאי. כן, לא הייתה, זה לא, התקציב הישיבות לא היה אותו תקציב שקיבלנו וקיבלו בתקופות לפני שליברמן היה בשלטון, או לפני שבכל פעם הממשלה הזאת הייתה. יש תקציבי חנוך שקוטצו מאוד. אנחנו לא נבקש יותר ממה שקיבלנו בעבר. אנחנו רוצים להגיע לסטטוס קוו שהיה וליישר קו עם מה שהיה.
תגיד, מה, כמה כסף עוד תרצו?
בסופו של דבר, בסופו של דבר אנחנו מבקשים שילד הוא ילד. וילדים צריכים לקבל את התקציבים שלהם, ובשנת 2023, בתקציב שהונח כבר על פתחה של הממשלה, היה מכוון קיצוצים גדולים מאוד בתקציבי חינוך, ואני מקווים ש...
חינוך לכולם, לא רק לחרדים.
לא, 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 חרדים, מכוון לבתי ספר חרדים.
אוקיי, שאלה.
מכוון עם השמות שלהם.
אוקיי, שאלה יש לי. הרי היה ברור שמה שקורה עכשיו במוקדם ובמאוחר יקרה, מכיוון שפה יש משפחות ברוכות ילדים, ופה יש אנשים שיש להם שניים שלושה ילדים, ובסוף זה מגיע למספרים בבחירות, אולי הגיע קצת מאוחר או מוקדם. אתה מכיר את התיאוריה של נתניהו, של איש רזה שסוחב איש שמן? אתה לא מודאג מזה שהרזה יהיה רזה יותר והשמן שמן יותר?
לא, אני לא מודאג מזה, בגלל זה קריקטורה ותמונה, אתה יודע, שמגיעה ממחוזות מאוד מאוד לא טובים, ועוד מאירופה לפני עשרות שנים. אלה התמונות ואלה הקריקטורות. אנחנו, אין ספק בעניין הזה. אני יודע, גם שמענו בשנה האחרונה גם הודעות שצריך לצמצם את הילודה, ועוד, ומי שיש ילדים שידאג לעצמו, אף אחד לא צריך לדאוג לו, לא מבקשים שידאגו. אף אחד לא מבקש, שאנחנו מדברים, מי שנפגע זה משפחות שפרנסו את עצמם. הם חיו, אולי חיו יותר מצומצמים, הם לא ביקשו, לא היה נטל לא על הרווחה, לא נטל על שום גוף אחר סוציאלי, ורווחתי. הם הפוך, הם אנשים שהם תרמו, נתנו, העלו את המסים העקיפים, עשו את הקניות שלהם כאן בארץ.
אז אנחנו רוצים, יש לנו חצי, יש לנו חצי דקה, אדוני.
התפרסו בכבוד, אימא לשמונה ילדים יוצאת לעבודה, ולהגיד לה, את לא תקבלי מעונות בגלל ככה וככה.
אז אני רוצה לשאול, הרמת לי להנחתה, האם, וזו שאלתנו האחרונה לצערי, היינו משוחחים עוד הרבה, יש לנו עוד הרבה שאלות, האם תהיה, תבטלו את ההתניה של שני הורים עובדים כדי לקבל סבסוד במעונות היום?
מה השאלה בכלל? זאת הייתה החלטה לא כלכלית, במפגיע לא כלכלית, לא חברתית ולא אישית ולא אנושית בעניין הזה. מה השאלה בכלל? הנושא הזה של הפגיעה באפשרות של נשים ללכת לעבוד, נשים שעושות מאמץ ורוצות להביא את פרנסה הביתה ולא תלויות באף אחד, והן עושות את מה שהממשלה עצמה רוצה שהם יעשו, והממשלה משקיעה מצד אחד שהם יעשו, ויכול אופן השקיע בעבר שיעשו, ואתם מקבלים בחטא שאישית רוצים לפגוע בה ולא בעצם במטרות החשובות האלה, שאישה הזאת תוכל לפרנס את ביתה בכבוד, והיא מפרנסת בכבוד.
מה עם הרפורמות? מה עם
הרפורמות? זה דבר דרך אגב שההחלטה הזאת הייתה החלטה שהביקורת עליה הייתה מכל חלקי הבית. אני לא מדבר על כלכלנים, אנחנו מדברים על לקופים עסקיים שמעסיקים גדולים מאוד, אנחנו מדברים גם במישור הפוליטי, גם בפוליטיקה, לא הסכימו לזה, אבל הייתה החלטה ממפגיע לפגוע. הייתה, תשמע, אתם שואלים אותנו איך אנחנו גדלנו, אומרים מה עשיתם, קמפיין טוב, טוב, לא קמפיין טוב, אז הייתה פשוט התעמולה של ליברמן הביאה.
עוד פעם ליברמן, עזוב, אתם ניצחתם, עזוב אותו.
של דבר, כן, המפלגת החרדיות דיבר עליהם, הם 35
קיבלנו תוספת, כי אתה מספיק לא ברור.
לא, קודם כל מה שאמרת קודם זה סופר חשוב, ותדאגו לפרסם את המספרים, מכיוון שאנשים בציבור הרחב בטוחים שבאמת הם סוחבים על הגב את החרדים. אם אתה, יש לך מספרים ובטוח יש לך, תפרסמו פשוט את המספרים, זה מאוד חשוב שיבינו שאלה אנשים שמתפרנסים. ומה שאותי מעניין, האם מתן כהנה או הציבור הרחב יכול לשכוח מכל הרפורמות?
רפורמת הכשרות, רק נסביר.
אני אגיד לך, אתה שואל, אני נלך הראשון ראשון, אתה מדבר על פרסום. מה לעשות שלא תמצא בתעמולה שלנו שום תעמולה נגד ציבור מסוים? גם אם הוא לא דתי, אני אומר, הציבור הזה הוא ככה וככה, אבל אני אעשה לו ככה וככה, ושאני בשלטון.
רפורמת הכשרות תסתיים, רק כן או לא, זה מה שאנחנו מבקשים, ככה לצערנו, אמרתי לך, יכולנו לדבר שעה. תבטלו אותה או לא?
אתם רוצים תשובה אחת הרגע אחת, כל הדברים הלא טובים, אנחנו נתקן אותם.
מוזר?
נתקן את הקלקולים.
מוזר בעיניי שלא קיבלנו תשובה אחת משמעית.
אתה רוצה תשובה בחצי דקה, אתה אומר, נשאר לך
לדעת. אין כמוך, חבר הכנסת.
אז אני אומר לך, תשובה אחת, תורה שלמה, תשובה אחת על רגע אחת, שמה הדברים הלא טובים נתקן אותם.
תודה רבה.
והמבין תבין. חבר הכנסת אורי מקלב, יהדות התורה, תודה רבה.
אני אקים ממשלה לאומית שתדאג לכל אזרחי ישראל בלי יוצא מן הכלל, לכולם. כי המדינה היא של כולם, ואני אדאג לכולם.
כן, מחמם את הלב, הנאום של למה אתה צוחק?
זה מזכיר לי עיתונאי ספורט, שהם נכנסים באים אימא של המאמן של הקבוצה, ואחרי זה מראיינים אותו, אומרים, תגיד, מה אתה אומר על אלה שהם מסיתים נגדך?
כן, זה מותר.
אתה מבין? המסית הלאומי עכשיו ירגיע ו...
האמת היא שאנשים, חלק מהאוכלוסיות מבועלות, בוא, אנחנו מדברים על להטבים, אנחנו מדברים על ערבים. אני גם, אני לא מתרגשת, לא נראה לי ש...
אבל מעניין לבדוק. מה באמת, תראי, דיברנו עם חבר הכנסת מקלב, כל מה, תשאל מה היה, כלים חד פעמיים ומשקעות ממותקים, את יכולה להגיד לי כמה כסף נכנס מזה, ואם באמת זה הוריד את הביקוש?
אז קודם כל אני חושבת שזה אחד החוקים הכי הזויים שנעשו פה, כיוון שלפי התוצאות של המיסוי, של כמה מיסים נכנסו לקופת המדינה, הצפי היה לכ-300 מיליון שקלים, במיסוי של משקעות ממותקים, הצפי שולש, זאת אומרת מעל 900 מיליון שקלים נכנסו לקופת המדינה ממיסוי של משקאות ממותקים. מה זה אומר?
טוב, למה זה
רגע,
רע?
מה זה אומר?
מה זה
שאנשים
אומר?
שתו משקאות ממותקים, לא ויתרו על זה, למרות שכוונת החוק הזה הייתה לייתר את המשקאות המתוקים. אגב, גם חד פעמי, אני בטוחה שהם יבדקו, חד פעמי ממשיך להימחר, לא צריך את החוק הזה. נחמד להכניס כסף לקופת המדינה, לשנות את התנהגות הציבור, זה לא okay. קרה. תגיד, מה אם, אתה יודע, הישיבות, דיברנו עם מקלב, נכון? כן. אתה יודע כמה כסף...
אז זה שאלתי אותו, ולא קיבלתי תשובה ברורה. אם אני לוקח בחשבון את הגידול הטבעי, האם באמת... הליברמן הנורא הזה, שהוא ישב על הקופה, האם הוא חתך להם את הידיים והרגליים?
לא נגע בכספי...
אז זה הכל סיפורים על מריצות.
מיליארד 200 נשאר מה שנקרא סטיף. לא נגעו, כן, הלאה.
קשקושים.
קשקושים.
אבל בואי נדבר רגע...
מה אפשר לעשות?
כן, לא, מה אפשר ללמוד מהקריסה של הממשלה הזאת? תראה, יש לי תיאוריה שבחיים במשחק, ובמשחק אתה צריך לבוא מוכן, אתה צריך לבוא כללי משחק, אתה צריך לעמוד עליהם. אם לא מסתדרים לך, אתה צריך לקבוע פרמטרים לבנות לך לוח תוצאות, בשביל לראות באמת איפה אתה נמצא. דיברת עכשיו על מספרים.
ביקורת, לבצע איזושהי ביקורת על עצמך.
ואם אתה רואה שדברים לא מסתדרים, תעצור, תיקח פסק זמן, תעשה שינוי, כמו משחק בדיוק. עכשיו אני מסתכל. הממשלה הזאת הגיעה בלי הכנה למשחק, היא בחרה שחקנים קטסטרופליים, רינאוי זועבי, די צילמן.
וגם לא החליפה אותם כמו שצריך.
כן, עכשיו, לא, חוסר אינטגריטי, אתה לא יכול להתלונן שלביבי היה בממשלה 36 ולמנות גם אתה 36. תעשה את מה שאתה אומר, זה א' ב'. אתה לא יכול להתלונן על בלפור ולהשקיע 50 מיליון ברעננה, כל מיני דברים שהם קופצים בשמיים. אבל אני מדבר על טקטיקה, אתה כבר מגיע לבחירות האלה, לא יכול להיות, אתה רואה, באמת צריך ללמוד, ללמד את מה שביבי עשה פה, בגוש שלו, זה מאסטרפיס. ואתה רואה את לפיד מסתובב בניו יורק וברלין וטורקיה, ואני לא יודע איפה עוד הוא היה בזמן, שעשו בתוך הבית בלגן. זה פשוט ניתוק. עכשיו, תראי, בסופו של דבר, אתה חייב לקבוע לעצמך כללי משחק ולעמוד בהם. ואתה לא יכול לעשות הפוך ממה שאתה מטיף לו, ואחרי זה זה נראה זוועה על המגרש. הכלל החשוב ביותר שהממשלה הזאת קבעה ולא עמדה בו, אנחנו מתרכזים במה שאנחנו מסכימים עליו, ושמים בצד את מה שאנחנו לא מסכימים עליו. אם הם היו עומדים רק בכלל הזה, הממשלה הזו עדיין קיימת.
אני אגיד לך מה ש...
כבר ההוא רץ לאבו מאזן, וההוא סידר
כסף. אני רוצה לשאול אותך, יש גם משהו נוסף שלא ציינת, מה קורה אחרי שמפסידים?
מה קורה אחרי שמפסידים?
כן, מה קורה אחרי שקבוצה מפסידה? מה אתה מצפה מקבוצה שמפסידה?
בחיל האוויר גם כמעט תאונה נחקרת.
לא. לא, אתה יודע מה אני מצפה? שכל המנהיגים של המפלגות שזה אתה הפסידו בבחירות,
יחזרו לעיסוקים.
יעמדו מול הבוחרים שלהם.
נכון.
ויגידו, אנחנו נדאג לכם גם מספסלי האופוזיציה. לא קרה כלום, מנהיגות נמדדת בדיוק ברגעים האלה, שבהם אתה נכשל ולא נכון. כשאתה...
במשפט אחד, אם אני בעיה של הספורט, אתמול אמר שמעון שבס, משפט שמסכם את הכל.
אוקיי.
קבוצה הגיעה למשחק. בלי מאמן ובלי הגנה, ושיחקה על תיקו.
אז אני רוצה להגיד כמה, לתת כמה עצות כלכליות. כן, הייתי ממשיכה במדיניות הממשלה, בכל מה שנוגע ליבוא. רפורמת היבוא צריכה להעמיק ולהתרחב עד כמה שניתן, כדי שתהיה פה תחרות, וכדי שיוקר המחיה באמת יתחיל לרדת. הייתי מצפה משר הכלכלה הבא, אולי קצת להעיר את ראש רשות התחרות, כדי שתתחיל לפקוח עיניים ולראות מה קורה מסביב, ואולי גם לנסות לבדוק אם לא להתערב.
את ראית כבר ראש הממשלה שמתערב ברשויות התחרות?
לא, לא, אני מדברת על שר הכלכלה. לא אוקיי. דיברתי על ראש הממשלה, דיברתי על שר הכלכלה, אוקיי. למרות שזאת רשות עצמאית. דבר נוסף, דיור, אולי בפעם ה... 210, נחזור על אותו דבר. חברים, תשחררו קרקעות. ואם רמי לא מסוגלת, רשות מקרקעות ישראל, היא לא מסוגלת לשחרר קרקעות, תפרקו אותה. לא קרה כלום. אם מדינת ישראל תתחיל לשחרר את 90% הקרקעות שנמצאים בידיה, ולא תתמחר אותה, מה שניסה ליברמן לעשות,
נו, אז פירקת את רמי.
פירקתי את רמי.
מי חלק את הקרקעות?
מה זה מי יחלק את הקרקעות?
מושי ממשרד
השיקון יותר טוב מרמי, ואתה יודע מה? ליברמן, ליברמן ניסה לקדם איזשהו מהלך שהתמחור של הקרקעות לא יהיה במי שישלם הכי הרבה כסף על הקרקע, אלא מי שיסיים את הפרויקט הכי מהר והכי בזול. אז אני רוצה לראות אולי חשיבה מחוץ לקופסה, כי הנדלן הוא אחד הפרמטרים שמשפיעים בצורה הכי חריפה על יוקר המחיה שלנו, ואנחנו צריכים לקחת את זה בחשבון. ודבר אחרון, תנו מה שאתם יכולים כדי להקל על ציבור העוסקים הקטנים, העצמאים והעסקים
זה
הקטנים.
זה מנוע הצמיחה של המשק.
זה הכל. כן, אנחנו ממשיכים, נכון? עכשיו אנחנו רוצים לעבור, הזכרנו את רשתות השיווק, באמת שתי רשתות השיווק הגדולות בישראל הודיעו על תוכנית התייעלות. אנחנו מדברים גם על יינות ביטן, מגה קרפור או איך שתקרא להם, וגם על שופרסל. אנחנו רוצים ככה קצת להבין מה היה מאחורי המהלך הזה. איתנו תמיר בן שחר, הבעלים של חברת הייעוץ הכלכלי והשיווקית שמנסקי בן שחר, ערב טוב.
ערב מקסים.
מקסים, אתה יודע, לעובדים בשופרסל שאמורים ככל הנראה להיות מפוטרים בקרוב פחות. בוא תסביר לי את האנומליה הזאת, שמצד אחד מאשרים תוכנית תגמול מאוד נדיבה לבחירים בשופרסל, וביד השנייה מפטרים, מקצצים ומייעלים.
כמו ברית מילה, חותכים לקטנים ונותנים מוגות לגדולים, מה זה?
קודם כל, אין קשר, ואנחנו מכירים את זה לא מהחברה הזאת, מחברות אחרות, שבין התגמול זה שמקבלים הבחירים לבין המצב של הרשת עצמה. נגעת בשתי רשתות, רשת אחת זה מגה ועינות ביטן, זה בעצם גוף שאלקטרה רכשו, שהיה גוסס מרכאות או לא מרכאות מת, שצריכים להחיות אותו. מה שבעצם אלקטרה קנו, הם בעצם קנו רק מיקומים. הם לא חזו את גודל ההשקעות שהם צריכים על מנת לייצר מצב שהקונים יחזרו אליהם ויעדיפו אותם על פני חנויות אחרות. והדבר השני שקורה זה שהכניסה של קרפור לארץ והפריסה של חנויות חדשות ייקח הרבה יותר זמן ממה שאלקטרה קרפור ציפו שזה יקרה במדינת ישראל.
כמעט, כי יש חסמים בירוקרטיים, זאת הבעיה או זה כסף?
אחד, להכשיר את כל המוצרים והיכולת להביא מותגים פרטיים לתוך ישראל. כולם שמחים ומספרים וכותבים על זה שאישרו להביא שוקולדים למיניהם וכן הלאה. הם צריכים להביא אלפי מוצרים שהרגולטור יאשר להם להכניס אותם כאן לסניפים, וזה קורה לאט מדי.
צריך רק להגיד, תמיר, שנייה אריה, שהם קנו את הזיכיון. זה לא שקרפור העולמית נכנסת בעצמה לארץ.
נכון.
צריך לקחת, בדיוק, בוא תסביר מה זה אומר.
זה אומר בצורה מאוד ברורה שבעצם זה לא קרפור מנהל את החנויות, אלא אלקטרה. ההשפעה בסוף עלינו כצרכנים עשויה להיות באמת אם המחירים יהיו מאוד נמוכים, אבל תמיד צריכים לזכור שאלקטרה בעצם צריכה לשלם גם דמי זיכיון, כלומר בעצם יותר קשה למירה מלוי לייצר את הרווחיות.
אז תסביר לי, מה יש במגה עינות ביטן, איזה תקלה שלא ניתנת לתיקון, לא חשוב מי קונה ומי מנהל, זה בור בלי תחתית.
זה בור בלי תחתית, היקף ההשקעה בכל אחד מהסניפים הוא הרבה יותר גדול להערכתי ממה שאלקטרה ציפו, והתהליך יותר איטי, ומכיוון שהם לא רואים כבר את האור בקצה המנהרה, ועד שקרפור תיכנס לארץ, הם שמו מעין ברקס, וחלק מהחנויות והחסרונות יידרשו, איך אמרתם, על חשבון עובדים, על חשבון סגירה של סניפים.
אז בוא נעבור לשופרסל.
שופרסל.
רגע, אני שאלה. האם איציק קבר כהן עכשיו מנסה לתקן את המחדלים שלו מהגלגול הקודם?
אחד, איציק עשה עבודה נפלאה בשופרסל שהפך אותה למפלצת האדומה במדינת ישראל, נכון. ברשת מספר אחד. בשוק קרו דברים חיצוניים שמשפיעים גם על שופרסל. חלקם שופרסל הייתה צריכה לחזות. שופרסל מצמצמת בין השאר אחד כי יש לה את האונליין. כלומר, זה מייתר את הצורך בחלק מהסניפים, 20% מהמחירות שלה כבר קורים באונליין. פעם שנייה, אנחנו רואים תופעה מדהימה מהיציאה שלנו לקורונה, שהנתח שמשקי הבית מוציאים על הסדה, הולך וגדל על חשבון זה שאנחנו קונים מוצרים בסופרמרקט. כלומר, עד לא מזמן, היחס היה 1-5. כלומר, על כל שקל שאני מוציא במסעדה, אנחנו היינו קונים בסופר ב-5 שקלים. היום היחס קטן ל-1-3. כרגע אנחנו נפתח סוגריים, כי יכול להיות שהמצב הזה ישתנה לאור מה שקורה כרגע עם הריביות והקשיים שיש על משקי הבית.
זאת אומרת, אתה, רגע, אני אנסה לעשות את זה יותר פשוט. אנשים יחזרו לאכול בבית ופחות לאכול בחוץ, ויקנו יותר בסופרמרקטים. אז מה שאתה אומר שכוח האדם, מצבת כוח האדם התנפחה בקורונה, ועכשיו הם צריכים לצמצם אותה?
היא כנראה התפתחה עוד לפני הקורונה, ועכשיו חלק מהם מיותרים, כי מה שקרה גם בשופרסל, הם הקימו מרלוגים שלא צריכים הרבה כוח אדם, והם מפיצים את המוצרים אלינו בהזמנות באונליין, לא צריכים את כל אותם האנשים שהיו קודם בחנויות, ומה שאנחנו רואים, הבסיס דיווחי כרטיסי אשראי, שבעצם גודל השוק כבר לא גדל כמו שהוא גדל במהלך הקורונה, וזה מחייב את הניפוח הזה שהיו לחברות, או את העדנה שהייתה להם, לעצור ולהבין שבעצם אנחנו נמצאים בשוק אחר, שבו אנחנו לא מוציאים יותר על מוצרי סופרמרקט, כמו שהוצאנו בקורונה.
תשמע, בישראל יש פטנט. אם רוצים להגדיל את הרווחים, מפטרים עובדים ומעלים מחירים. עד איפה אנחנו נהיה מוכנים לשלם? יש לכם איזו הערכה, עכשיו משחקים אותה כאילו הרשתות הם אלה שבולמות את הספקים. אבל בסופו של דבר יש גם איזה גבול למה שהלקוח בסוף ישלם.
יש גם גבול לכמה שהרשת, כמה שהיא נלחמת, היא מוכנה להקטין את המחזור שלה. אם יוניליבר ודיפלומט לא נמצאים באחת מהרשתות, בהכרח הפדיון של הקטן, היא לא יכולה לסבול את זה לאורך ציר הזמן. במדינת ישראל אנחנו יודעים כבר הרבה מאוד שנים שהצרכן הישראלי הוא לא הצרכן הכי מתוחכם, אנחנו הרבה פעמים קונים ובוכים, אנחנו לא עושים את המלחמות שעושים צרכנים אחרים במקומות אחרים בעולם, וזה לא מספרים שלנו, ה-OECD מדווחים כל הזמן שיוקר המחיה היא בין 20-30% יותר ממה שמשלם אזרח בכל מדינה אחרת, שגם שמה הנדלן יקר ועוד פרמטרים אחרים יקרים.
אז מה בשליטתנו, מה לא בשליטתנו?
אנחנו הצרכנים?
בכלל, אני מדבר, כן, אני מדבר על אזרחים במדינה שסובלים מההתייקרויות. מה אפשר?
מה זה מה בשליטתנו? בשליטתנו, תמיר,
לא לקנות.
לא, קודם כל, לעמוד, הרי ממה חוששים המנהלים של רשתות השיווק? לא מהמדפים הריקים, אלא שהסופרים יהיו ריקים מקונים. והכוח שלנו, ואם אני טועה תתקן אותי תמיר, זה לעמוד מול המדף הריק ולא ללכת למקום אחר שמוכר את זה, אלא למצוא תחליף, וברוך השם יש תחליפים.
אבל אנחנו, מה שקרה והצודקת לחלוטין, גם שרמת החיים עלתה, אנחנו נעשינו קצת יותר מפונקים, ואנחנו שולחים ליד, למותג שאנחנו מכירים. יש הרבה מאוד מותגים יותר זולים, יש את המותג הפרטי של כל הרשתות, אפשר להקטין את סל הקנייה שלנו בעשרות אחוזים, בקנייה נכונה.
תמיר בן שחר, הבעלים של חברת הייעוץ הכלכלי, צ'מנסקי בן שחר, מודים לך מאוד על הדברים.
תודה רבה.
הגענו לחלק, לדובדבן של הקצפת של התוכנית הזאת.
שבשפיץ שלה.
של הפיילה. ירון פרידמן, ראש דסק מניות בבנק הפועלים, מה העניינים?
יש איפה ומסמיק.
תסמיק, הכל טוב. תגיד רגע, איך הבורסות אדומות, אדמדמות?
אדמדמות למדי, כן. תל אביב יורדת כרגע באחוז בשליש במדדים המובילים. וולסטריט פותחה את המסחר בירידה של 0.5%. ודווקא לונדון, ששם העלו היום את הריבית ב3.5% לשיא של, בעצם השיא של המילניום הנוכחי, זה לא היינו בריבית עוד מאז 98, ריבית של 3%, דווקא לונדון כרגע סביב האפס.
באמת, עכשיו בוא באמת נדבר על העלאות הריבית, גם בארצות הברית, גם בבריטניה, ראש הפד, כן, בקרוב גם אצלנו, ראש הפד הודיע שהריבית תמשיך לעלות, אמנם נמצאים בסוף המסלול, אבל עדיין יש דרך.
זהו, בדיוק, אז מה שהוא אמר זה שאנחנו לא בדיוק נמצאים בסוף המסלול. רוב, אתמול הוא העלה את הריבית ב3.25%, אף אחד לא הופתע, די צפינו את זה. אבל התחושה הייתה שאנחנו באמת לקראת סוף המסלול, ושבאמת מפה נתחיל לראות איך הוא לאט לאט מוריד את הרגל מהגז. בפועל, ברגע שהוא התחיל לדבר במסיבת עיתונאים, ודיבר על זה שהריבית תצטרך להמשיך ולעלות, השווקים עברו בשנייה מעלייה של שליש האחוז, לירידה של כ-3.
כי מה? כי מה הם חוששים? חוששים ממיתון? חוששים מאבטלה? לא, בסדר, עוד על האוטריבוטי הוא אמר. הוא אמר שייתכן שנגיע לחמישה, לסביבות ה-5%.
אף אחד לא חשב ל-5% לפני כן, אנחנו כבר ב-4%. העלאות ריבית פירושן העתה, או רצון להעתה יותר משמעותית של המשק האמריקאי, זה אומר גם ששוקי העבודה שעדיין הם מאוד מאוד בדוקים, נתחיל לראות פיתורים באיזשהו שלב, וזה יותר מהכל מראה שבעצם הבנקים המרכזיים לא מצליחים להשתלט על האינפלציה, זה האויב הגדול. עכשיו, ברגע שהריבית גם הולכת ועולה, אז אתה אומר, למה אני צריך להתעסק פה עם מניות, אם אני יכול לקבל ריבית של 4% שהיא ללא סיכון, וזה באמת מתחיל להסיט כספים. אני רוצה רק להזכיר שפה בישראל הריבית ב-21 בנובמבר גם כן תעלה בכמחצית האחוז. אנחנו מדברים על צפי שהריבית תגיע פה ל-3.5%.
תראה, אתה מדבר על לוליינות, הוא הולך על חבל דק.
הוא חבל דק מאוד, אבל אין לו ברירה בעצם, כי האינפלציה שלא מצליחים לרסן אותה, זה יהיו מאוד מאוד משמעותי.
כן, אנחנו מדברים עכשיו גם על נהירה לכיוון האג"חים, אחרי שאנשים שמו את הכספים, לפחות הכספים הנזילים שלהם, בקרנות הכספיות. האם זה השוק עכשיו שהתרומם?
כן, אז תשואות האג"ח, בעצם, מה זה האג"ח? זה בעצם חוב שאתה נותן למדינה. והחוב הזה, בניגוד לפקדונות ולריבית הבנקים המרכזיים, שהם ריבית לשנה, זה ריביות לטווח ארוך. וגם פה אנחנו מתחילים לראות כבר ריביות מאוד מודפות, מעל 4% בחלק מהמקומות, וזה באמת גורם להסתה של כספים. קרנות כספיות זה באמת יותר פתרון לטווח קצר, אבל גם פה, אם את יכולה לחנות כסף לטווח קצר ב-3%, זה כבר מתחיל להיות הרבה הרבה יותר אטרקטיבי. אנחנו לפני חצי שנה דיברנו על ריבית 0. תראו לאיזה מקום הגענו.
מר פרידמן, בגיל שלי יש רק טווח קצר.
טוב, עזוב אותו, נותני כזה. ירון פרידמן, ראש דסק מניות בבנק הפועלים, תודה רבה לך, ותודה לעורכת שלנו, אלה ילון, למפיקה, תודה ירון, מלי בנימינוב, אחרי על השידור שלנו, איציק אהרון, בדיגיטל, ירון זאבי, עדן בן ארי, ורעות מתתיהו ארגון, והיום, אני לא יכולה, אני לא נושמת, אני אומרת לך, כל האייטם הזה נחנקתי.
הבאתי לכם מתנה,
לניצחון
של ביבי בבחירות.
שלום לכם. מכבד אותנו פה, באולפן.
שהשמאל שלט, לא העזתי לרדת לשפלה.
אז עכשיו אנחנו...
תקשיב טוב רוני, אם מישהו יגרום לי יום אחד להצביע לבן גביר, זה רק האיש הזה.
בסדר כמו.
אין, אני מת על האיש הזה.
יפה מאוד.
טוב, היה שווה לבוא, לא?
אתה מתחנף לשלטון החדש, זה לא יאמן.
ככה שורדים.
זה לא יאמן, המליניה כזה.